סייעתא דשמיא, שבת נקרא בסדר פרשת חיי שרה. פרשה פותחת למעשה בסיום חייה של שרה, נקראת חיי שרה, אבל עוסקת בפטירתה, בקניית מערת המכפלה, בשידוך של יצחק. אבותינו לימדו אותנו שכשקוראים את הפרשה, העניינים שמתעוררים בפרשה, העניינים שקוראים בפרשה מעוררים בזמן את אותו עניין שכתוב בפרשה. אז אם הפרשה עוסקת בשידוכים, יהיה רצון שבאמת יהיה שידוכים טובים לכל מי שצריך, בקלות, שמחה, בגיל הנעורים, בלי עוגמות נפש ובלי חס ושלום צער. יהיה שיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם אבנר בן מרים, מדלנת ובת מסודי, אורי מנחם בן ארי, יהודה בן לידיה, הרב אלישע ושליצקי,
רות בת
אישה, וכן לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שאין מי שיגיד שיעור או דבר תורה לעילוי נשמתם. טוב, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רוב השיעור נעסוק בשני הפסוקים האלה, שבסייעתא דשמיא ננוע קצת בציר הזמן גם אל פרשת וירא, אל סיפור העקדה, וגם קצת אל עבר השידוך של יצחק ורבקה, וננסה להבין כמה עניינים מוקשים שעולים משני הפסוקים הללו. נעשה סדרה של שאלות, ננסה ליתן תשובות, ובסוף בסייעתא דשמיא אני אגזור השם בחיים טובים. נראה קו אחד שחורז את כל השאלות וכל התשובות האלה. אבל כמו תמיד אנחנו פותחים בשאלות שהן צריכות להיראות טריוויאליות, איך לא שאלנו אותם קודם, ונראה מה התשובות שחז"ל מספקים לנו, וחלק מדברים שאנחנו מכירים מחז"ל פתאום יקבלו איזה משמעות נוספת. אז בסוף פרשת וירא כתוב, ויהי אחרי הדברים האלה. רש"י אומר מה זה אחרי הדברים האלה? בשובו מהר המוריה. ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ וחורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל ופתואל, ילד את רבקה, 8 אלה, ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. ומיד אחרי כן כתובים שני הפסוקים שיקראנו בפרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז קודם כל, רש"י אומר, מה זה שני חיי שרה? אדם יש לו חיים. מה זה שני חיי? שני חיי שרה. האם זה שנות החיים של שרה? רק מישהו לא יודע דקדוק? הוא אומר שני. אז רש"י בקדושתו אומר, כולן שווים לטובה. שני חיי שרה, כוונה שכולן שווים לטובה. ורב חיים שמואלביץ', הגאון רב חיים שמואלביץ' זצ"ל, מסביר שמה ששרה אימנו זכתה לו זה מידת ההשתוות. מידת ההשתוות. שרה ידעה להכיל גם את רגעי הצער, את רגעי הקושי, את הרגעים הפחות נעימים של החיים, את הרגעים שבהם אדם בדרך כלל נכנס למועקות, וגם את רגעי הנחת באותו אופן. לא שחס ושלום היא הייתה אדישה לחיים, שזה לא מומלץ, לא שהיא הייתה אפתית, היא לא, חס ושלום, לא הייתה אדם מנותק. הפוך בדיוק, אלא מה? שהיא זכתה למה שקרוי שיוויתי השם לנגדי תמיד. וכאשר אדם זוכה לשיוויתי השם לנגדי תמיד, והוא יודע שבכל אירוע או מקרה שקורה אותו וקורה לו, זה יד השם, יד ההשגחה, זה מה כרגע מי שנוגע בו זה הקדוש ברוך הוא, בין אם זה נגיעה שהיא מלטפת ובין אם נגיעה שהיא אחרת, אז הוא רגוע, הוא חי בשמחה. למעשה שרה הייתה אישה שמחה. מה גורם לאדם להיות שמח? כשהוא זוכה למידת ההשתוות. צריך להבין יותר את העניין הזה, אבל אם נסתכל באמת על רגעי המשבר של, והקושי של שרה, אמנו, היא סבלה לא פחות מאברהם, אם לא יותר. אם לא יותר. שנים של הכרות. שנים ארוכות של הכרות. בת כמה הייתה שרה כשהיא נישאה לאברהם? אברהם היה בן 25. שרה הייתה צעירה ממנו בעשור. והיינו שהיא הייתה בת 15 כשהיא התחתנה. באיזה גיל היא ילדה? 90. מגיל 15 עד גיל 90, 75 שנה, אין יום שהיא לא מתחננת להשם לפרי בטן. אין יום. 75 שנה היא מתחננת לקדוש ברוך הוא שיזכה אותה בפרי בטן. קשה. יום אחרי יום אחרי יום. שנה ועוד שנה ועוד שנה. בצער של לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך, גם היא השתתפה, היא גם יצאה. בצער של הגר, שצרתה שהיא נאלצת להכניס לביתה, אולי ייבנה ממנה, זה צער גדול לאישה להכניס צרתה לביתה. ולא סתם, הגר יולדת מביאה ראשונה, יוצא שכל העולם יודע שהקלקול זה נעוץ בשרה ולא באברהם. עד ששרה אומרת חמסי עליך, היא אומרת לאברהם. אם היית מתפלל כמו, עליי כמו שצריך, גם אני הייתי יולדת כבר. כנראה שאתה לא מתפלל כמו שצריך. עובדה שהגר יולדת מביאה ראשונה. הרעב והירידה למצרים, נפילתה בשבי של פרעה, נפילתה בשבי של אבימלך, הצער של מלחמת המלכים, ארבעת המלכים בחמשת המלכים, חמשת המלכים בארבעת המלכים, נפילת אחיה בשבי, אחיה זה לוט, נופל בשבי, והצער שגורם לה, גורמים לה הגר וישמעאל, הרבה צער. מנגד היו לה גם רגעי נחת גדולים, נכון? כולם מכירים את רגעי הנחת של ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, את הרבנית הראשית, מתגלים למלאכים, אומרים לה שהיא תלד, היא בזמן שמתגלים למלאכים ומודיעים לה שהיא תלד, כעת שנה, כעת חיה למועד, אז כתוב שהייתה אז בדיוק מה הייתה עושה? מה הייתה עושה כשהמלאכים מדברים איתה? הייתה לשה, עושה להם עוגות, עושה להם לחם. כמות גדולה מאוד של בצק. חזם מדברים על כמה עשרונים, שלושה עשרונים, עשרון זה בערך 2.5 קילו. שלושה עשרונים, 7.5 קילו עיסה. נכון? אז מה קרה? בסוף הם לא נהנו מהלחם המלאכים, למה? היא פרסה נידה. אורך הבא, ערב טוב, חבוד. פרסה נידה. מה זה אומר שהיא פרסה נידה? שרק צריך להבין את הנקודה הזו. אומר המדרש רבה, והדברים מובאים גם בחז"ל המקובלים, אומר המדרש רבה, פרשן נ"ג, סעיף A, אלא מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא לימי נערותיה. חזרה לימי נערותיה. רבי אבאו אמר, נותן אני יראתה על כל אומות העולם, דלה יהו מונין לה וצופכין להכרת, שיפסיקו לצעוק להכרה ולבייש אותה. תראו באיזה סבל היא הייתה. רבי יהודה בשם ריש לקיש אומר, עיקר מיטרין לא היה לה. הוגלף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מיטרין. לא היה לה בכלל רחם לשרה. כשהמלאכים אומרים לה כעת חיה, אשוב, קבלת רחם. הקדוש ברוך הוא גלף לה, מגלף לה רחם. חזרו לי מהנערות, אברהם ושרה חזרו לי מהנערות. ומאוד. אז היו לה גם רגעי נחת, כן? גם רגעי נחת היו לה. ולכן כמובן שנשאלת שאלה שהיא שאלה יסודית. אנחנו יודעים שעל מה שכתוב לספוד לשרה ולפקותה, אומר רש"י, נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בינה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. איך בסופו של דבר שרה מתה? אז הסיפור הוא סיפור מופתי. עכשיו אנחנו קצת נדבר, נעשה את זה הקדמה קצרה לפני הנושא. אברהם יוצא בציווי השם לעקוד את בנו. לך לך, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו לי שם לעולה. בדרך מספר המדרש על כל מיני תעלולים, במרכאות כפולות ומכופלות, שעושה השטן כדי למנוע את מעשה העקדה. אז הפנייה הראשונה שלו זה ליצחק. הוא פונה ליצחק שהיה אז בן 37, ואומר ליצחק, תשמע, אתה כבר בחור גדול, אתה אדם חכם, עומד בפני עצמו, איך יכול להיות שאתה לא מבין שאבא שלך השתגע, נעשה זקן וכסיל? אבא שלך היום בן 137, הוא יהודי זקן, הוא איבד את זה, הוא שומע קולות אילוסינציות, קולות פוקדים, זה לא אמיתי. אומר לו יצחק, אני הולך אחרי אבא, ציווי השם זה מה שמנחה אותי. אומר לו הצד האחר, אומר לו, על מה אתה מדבר? זה לא אבא שלך שמדבר כל השנים נגד הקרבת קורבן למולך, שהיה אז מנהג שהיו מקריבים את הבנים לא עלינו ולא על זרע ישראל למולך? אומר אברהם, זה אני מאמין, המוטו שלו, האני מאמין שלו, זה לא להקריב את הילדים למולך. עכשיו פתאום בגיל 137, אחרי ש 120 שנה, 130 שנה הוא מרצה לא לקחת את הילדים להקריב אותם קורבן, הוא לוקח אותך להקריב קורבן? זה נשמע לך הגיוני? תפיל את השכל. ויצחק לא שואה, לא תוהה, לא שואל שאלות, הולך אחרי אבא. והעניין שלא שואל שאלות עוד יעלה במהלך הערב הזה כמה פעמים. רואה ככה, אז הוא עכשיו מנסה לעשות מהצד של אברהם. הם הולכים בדרך, פתאום במקום שאברהם מכיר שהיה יבש, פתאום יש נער. אברהם נכנס תוך הנער, נחוש, אברהם הוא כמו גולני, עכשיו הוא בדרך למשימה, יש נער, הוא עובר, הוא לא עוקף. נכנס לנער, המים מגיעים עד נפש, לא ולנעריו. צורקים, הגיעו מים עד נפש. מתפלל הקדוש ברוך הוא, אומר, אני הולך בציווי שלך. עד שלפי אחד המדרשים, הייתי בספר הישר שהוא מאיים, יגער השם בך השטן, ככה הוא זה הלשון שהוא משתמש כמו הלשון באיוב. והנער חרב, מתייבש. הגיעו מים עד נפש. אברהם לא נרתע גם כשהגיעו מים עד נפש. הוא מגלה מידת מסירות נפש שנצרכת ממנו כדי לעמוד בניסיון הזה. זה ניסיון של מסירות נפש. מה עושה היצר הרע השטן? הוא רואה שהוא לא הצליח למנוע את העקדה. עם ישראל זוכה עכשיו במעשה עקדה לדורות. חז"ל כותבים שנטבעה בנפש היהודי כמו הטבעה, כמו סטמפ, כמו חותם, טבוע, כמו מטבע, לשון מטבע, נטבעה בכל נשמה של כל יהודי ויהודייה מידת מסירות הנפש, וסיפור העקדה עומד לנו ולזרענו אחרינו עד עולם לזכות. מה עושה השטן? הולך לשרה אימנו ונדמה לה כזקן. אומר לה, תשמעי, אני הולך בדרך, אני רואה איזה זקן אחד לוקח בחור צעיר אחריו, בן 37 כזה נראה לי, ויש איתו עוד שני נערים, שמעתי שקוראים להם ישמעאל ואליעזר, והם הולכים, והצעיר בוכה, אבא אל תשחוט אותי, אבא אל תשחוט אותי, והזעקות שלו עולות לשמיים, והזקן לא מתחשב בו. מוביל אותו לשחיטה. ראיתי אותו עורך מזבח, עוקד את הבחור על המזבח ושוחט אותו. שרה, כולם מזדעקת. התחילה לבכות בחיט תמרורים. בנה היחידה שנולד לה ל-90 שנה, כל מי שמכיר את הפיוט עוקד והנעקד והמזבח, זה בדיוק התיאור של המדרש. איך שרה בוכה על הבן שלה. צריך לקרוא איך לפני זה אברהם שכנע אותה בכלל להוציא מרשותה את יצחק. הוא אומר לה, אנחנו הולכים ללמוד תורה, תשמעי, הילד הזה צריך להיכנס לישיבה כבר, בן 37, הוא צריך להתחיל ללמוד. תני לי, אני אקח אותו ללמוד, ונחזור, והיא אומרת, אל תתרחק, אל תרחיק אותו ממני. עכשיו בא השטן, ודמות אדם זקן, ומספר לה כאילו כמשיח לפי תומו את הסיפור הזה, היא כולה בוכה. כמה דקות אחרי זה, יש במדרשים שזה אותו אחד הגיע, יש מדרשים שאומרים שהתגלה לבחור אחר, איזה איש אחר, ואומר לעצמי, לפי הספר הישר זה אותו סטרה אחרא, מגיע בדמות זקן, ואומר לעצמי, מה שסיפרתי לך קודם, סתם זה לא היה ולא נברא. מהשמחה פורחת נשמתה. עכשיו, יש כמה שאלות שעולות רק מהעניין הזה,
יש מדרשים שזה כאילו
רצה לנו
אותם, זה
עדוי
נראה לי.
70
פנים.
לא, תרף נשמע. אני שומע מה שאתה אומר, תרף אנחנו חדש שאלות, ואז יש מקום לזה, זה לא סתם. תרף תשמעו דברים שאני חושב שהם חידוש. אני חושב. לי זה היה חידוש עצום. אז יש שאלה על שרה. אמרנו ששרה, יש לה מידת ההשתבות. אומר רש"י, שני חיי שרה כולן שווים לטובה. יפה מאוד, יש לה מידת ההשתבות. אנחנו נבין מה זה מידת ההשתבות בעומק, והשאלה עוד תתעצם. כי אם יש לה את מידת ההשתבות, למה היא בכתה כשהוא מספר לה את האירוע העצוב, ולמה פרחה נשמתה משמחה כשהוא מספר לה את האירוע השמח? נכון, שאלה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אומר בעל הטורים, אז זה שאלה אחת פתוחה, אני חייב לכם תשובה בלי נדר, סייעתא דשמיא. אומר בעל הטורים, אתם מבינים שלבכותה כתוב בכף זעירה, יש אותיות רבתי בתורה, אותיות גדולות, כמו הבית של בראשית, כמו העין של שמה ישראל, כמו הדלת של אחד, זה אותיות גדולות, אותיות רבתי, נכתבים גדול, ויש אותיות זהירות, שזה משמעות, אפשר לדבר על זה באמת שעות ארוכות, כמו האלף של ויקרא, כמו הקף של לבכותה. ולבכותה כתוב עם קף זהירה. אומר בעל הטורים, אומר, קף קטנה, שלא בכה אלא מעט. אברהם אבינו לא בכה אלא מעט. לפני שאנחנו מבררים למה הוא בכה רק קצת, רק מעט, קטנה, בקטנה, כן? בקף הקטנה, למה הוא בכה רק בקטנה? אשת נעוריו, שרה אימנו, אשת נעוריו, הוא חי איתה שנים רבות וארוכות, מלאות בהרפתקאות ואירועים. למה לבכות קצת? לפני שנברר את השאלה הזו. נאמר שיש שאלה נוספת כבר משלושת המילים האלה, לספוד לשרה ולבכותה. שאלה שכל אחד היה צריך לשאול את עצמו. אנחנו יודעים שלהלכה, שלושת הימים הראשונים בימי האבל הם לבכי, ושבעת הימים בסך הכל הם למספד. שלושה לבכי, שבעה למספד. זאת אומרת שקודם יש מה? בכי, ואחר כן הספד. מה כתוב פה בפסוק? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. חז"ל הקדושים מרגישים את הדבר הזה. בדבר הזה, והם אומרים, מסבירים דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, ואפילו מחודש. אומרים חז"ל, לא שהוא לא בכה קודם, הוא בכה. אברהם אבינו בא מהר המוריה. לבר שבע, ומבר שבע לחברון, זה מהלך שלושת ימים. שלושה ימים. כל הדרך מהר המוריה לבר שבע, ואחרי גם מבר שבע לחברון, הוא היה בבכי. הוא בכה. סיים שלושה ימי בכי, הגיע עכשיו לחברון, ראה את שרה, שוכבת מוטלת, בכה קצת, ואני מסכים שזה עדיין שאלה למה רק קצת, תכף ננסה להסביר, בכה קצת וספד לה. יש מחלוקת האם הוא הלך ישירות שלושת ימים מהר המוריה לבאר שבע. יש מאן דאמר שהוא הלך ישירות לחברון, ויש מאן דאמר שהוא הלך לבאר שבע ולחברון. אבל בכל מקרה כולם מסכימים שזה דרך שלושת ימים. אז עכשיו מובן למה הוא יכול לספוד לפני שהוא בוחר. אבל עדיין נשארה שאלה למה לספוד קצת. בא לטורים, ממשיך מה שלא הקראתי לכם, לפי שזקנה הייתה. למה הוא בחר קצת? לפי שזקנה הייתה. תמוע ביותר. מה זאת אומרת? לפי שזקנה הייתה. וחיו לא כתוב עליו ואברהם זקן בא בימים. אז ודאי שאברהם, קודש קודשים, אברהם אבינו עליו השלום, לא חושב מחשבות שליליות על שרה. אלא מה מונח פה?
לי התחדש משהו בשנים, כל השנים, כאלה שאלה הזאת, משהו שאני אגב, שזה הניסיון האחד.
מעניין. אבל רציתי לומר, בסייעתא דשמיא.
זה הלכתי לעשות לעקידה, עכשיו אתה מביא לי, כאילו, אז תתקה הרבה כאילו, כאילו, אני מצטער, לא אצטער, תכף תצטער כאן, כאילו. זה מה שעולה לי בראש.
אבל...
ועוד שאלה.
מסתמה הוא לא בכה. אני אסביר. סייעתא דשמיא. בואו נתקדם קצת. אנחנו רק בהתחלה, יש המון על מה לדבר. חבל על כל רגע, באמת. אני אענה בסייעתא דשמיא לכל השאלות. אתם יודעים שבדרך כלל זה ככה קורה בסוף, שאני עונה על שאלות שלא שאלתם. אז ישנה שאלה למה הוא בחר רק מעט. פה יש יסוד, מונח יסוד, שהוא כלל בחיים. הלא, השאלה הראשונה ששאלנו עוד, או שצריכה להישאל לפני השאלה הזו, היא מה יצר הרע מרוויח ללכת לפגוע בשרה? בשלמה הולך לעצור את העקדה, הולך לדבר עם יצחק, לנסות לעבוד עליו, הולך לנסות לדבר עם אברהם, ימנע את העקדה, יש לו רווח מזה. לא תהיה עקדה. אבל מה יוצא לו מזה ששרה פורחת נשמתה? אומרים חז"ל, וזה יסוד מוסד, אומרים חז"ל, הוא רצה שאברהם אבינו יתחרט על העקדה. שיגיד, בשביל מה הייתי צריך את זה? תראה מה קרה פה. הלכתי לעקדה, עשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא רצה, בציוויו, עמדתי בכל הניסיונות, בא לי השטן עם נהר, בא לי יצחק, ניסה לשכנע אותנו בדברים, כל הקשיים עברתי. אני חוזר, זה מה שאני צריך לקבל? חבל שעשיתי. על זה אנחנו מתפללים, תאסר השטן מלפנינו ומאחרינו. גם אחרי המעשה, גם אחרי המצווה. אדם שעשה מצווה, עמד בניסיון, עמד בקושי, ומתחרט אפילו בשמץ, ביטל את המעשה.
אולי זה הסיבה שהוא לא בחר קצת להראות.
אומרים חז"ל, על זה אברהם בחר רק קצת, כדי שאף אחד לא יחשוב שהוא מתחרט. הוא לא מתחרט. אז בפני, בהספד, בפני הציבור, הוא בוחר רק קצת. עדיין יש שאלה על הזקנה של שרה. בסדר. רגע, לאט לאט. אבל קודם כל, יישבנו את העניין הזה של לבכותה בכף קטנה, זה מעט בכי. יישבנו את העניין הזה של לספוד לשרה ולבכות, לספוד לשרה ולבכותה קודם הספד ואחרי כן בכי, כי קודם הוא הלך בוכה כל הדרך. אז אי אפשר לחשוד בו שהוא לא אהב את שרה. עכשיו הייתי מצפה שכולם ישאלו, מאיפה הוא יודע שהיא נפטרה? אתה בהר המוריה. מאיפה אתה יודע שהיא נפטרה? שאתה בוכה שלושה ימים בדרך. שאלה? שאלה יפה. יפה מאוד. אז זה בסייעתא דשמיא בהמשך. סוד כוחה של שרה, אמרנו, היה במה שכל ימיה היו שווים לטובה. שווים לטובה, שווים לטובה, שווים לטובה, זה בסך הכל כולן שווים לטובה. זה שלוש מילים של רש"י הקדוש, לשון הזהב של רש"י, בשלוש מילים תשמעו כמה עקרונות חיים הוא נותן לכולם, ובעיקר לנשים.
אולי אבל ששרה הייתה חיה, היה בשמיים, היה שמירה,
אולי
היה זה, אולי הוא ראה,
יכול להיות, לא כתוב בשום מקום, לא יודע.
למה? כתוב שהוא הביא,
כתוב אבל לא כתוב, כתוב אבל כתוב, כתוב, ברור שכתוב, אבל לא כתוב שאברהם ראה, ולא כתוב שמהר המוריה ראו את עמוד הענן הזה. לא, לא כתוב. או את הנר, זה גם לא מסתבר. השפת אמת אומר, אתה יודע מה היה הסוד של, למה רש"י מתכוון, מה היה הסוד של שרה? מה זה כולן שווין לטובה? שרה ידע את הסוד של להגיד הכל לטובה. זה הכל שווין לטובה. כולן שווים לטובה, כל מה שקרה לה ידע להגיד הכל לטובה. כמו נחומש גמזו, גמזו לטובה, היא ידעה להגיד הכל לטובה. אני מסתכלת על המצבים הקשים ביותר, ואני רואה הכל לטובה. איזה יופי. אגב, הרמב"ן אומר את זה גם על אברהם אבינו. אברהם אומר על הפסוק, הרמב"ן אומר על הפסוק, והשם ברך את אברהם בכל, אומר מה זה, הרמב"ן רומז, מה זה בכל? בכל הוא ידע להגיד הכל לטובה. ברך אותו הקדוש ברוך הוא, שאברהם יודע להגיד על הכל, הכל לטובה. אז ראינו שווין, זה מידת ההשתוות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. לטובה, השפת אמת אומר מה זה לטובה, שידע על הכל להגיד הכל לטובה. אבל השפת אמת לא מסתפק בדבר הזה. השפת אמת אומר שכולן שווים לטובה, שרה ידעה למצוא בכל יום את הטוב שבו. כל יום מהחיים שלה היא ידעה למצוא את הטוב שביום הזה. ואיך הטוב של היום הזה הוא לא רק יותר טוב מאתמול, הוא שונה ממנו, הוא מגוון ממנו, הוא חדש, לא יהיה כמותו, לא היה כמותו ולא יהיה כמותו. זה טוב מיוחד ליום הזה. אז היא חיה כל יום בטוב. חיה בטוב. זה טוב מיוחד. זה לא טוב משעמם, זה טוב משמח, כי זה טוב שלא יהיה כמותו ולא היה כמותו. זה נקרא, כולם שווים, כל ימיה שווים לטובה. זה כולם שווים לטובה. היא הייתה וחיי שרה. תקשיבו טוב. והיו חיי שרה. איך היא חיה? כמו שרה. כמו מלכה. שהיא מולכת על הימים שלה. היא שרה, היא שוררת על הימים שלה. כל יום בחיים שלה, שרה שלטה בו. זה חיי שרה. היא שלטה בימים. היא לא נגררה עם הזמן. היא לא העבירה זמן והזמן לא העביר אותה. היא הייתה חיה חיים משמעותיים. חיים של פעולה, חיים של עשייה, חיים של ברור, חיים של תיקון. כל הזמן עשתה עם החיים שלה כרצונה. לכן כשרבי עקיבא רוצה לעורר את התלמידים שלו, התנמנמו התלמידים. מה הוא אומר להם? אנחנו בדרך כלל מדברים על זה בפורים. מה הוא אומר להם? אומר להם, נכון, כמה שנים חיה שרה? 127. מה הקשר בין זה לבין מה שאסתר אחשוורוש מלך על 127 מדינות? מה הקשר? היה מעורר אותם. למה הוא מזכיר את המלכות של אחשוורוש, את המלכות של אסתר, שאסתר שלטה ב-127 מדינות? כדי להגיד שזה לשון שררה, שהיא שולטת בימים. שרה שלטה בימים. כמו שאסתר שלטה ב-127 מדינות, שרה שלטה ב-127 השנים שלה. היא הייתה מלכה על 127 השנים שלה. לא היה יום אחד שהיא לא ידעה לנצל כהוגן וכהלכה. לכן, חז"ל מביאים שהיו חיי שרה 100 שנה, זה נוקטריקון שמש. שרה 100 שנה, שרה שין, 100 מם, שנה שין, שמש. שהיא הייתה, אני כמובן, זה בעל הטורים, זה לא המצאה שלי. אומר בעל הטור, ראשי תיבות שמש, וזרח השמש ובא השמש. הוא רומז פה רמז למה שאנחנו נדבר עליו במהלך השיעור. ובא השמש, וזרח השמש ובא השמש, הכוונה שכאשר יש מלך, כשמלך אחד יורד, מלך שני עולה. לא יכול להיות שידורו שני מלכים בכפיפה אחת. שרה מתה, רבקה נולדת. לזה הוא רומז. אבל במשהו כותב ראשי תיבות שמש, אומר השפת אמת, שמש זה שרה ידעה לשמש, ידעה להיות שמש כל יום, להאיר את הסביבה שלה, להאיר את החיים, להאיר את החיים של אברהם, להאיר את החיים של מישהו גייר, להאיר את החיים של השכונה, של העיר, של כל מי שהיה שם. אגב, כל מי שהוא שמש הוא גם שמש, ככה צריך להיות. כי כאשר הוא משמש את האחרים, אם הוא עושה את זה במאור פנים, הפנים שלו בפנים שוחקות, ברצון ובחפץ לב, אז הוא מאיר את הסביבה. יפה מאוד. אז ראינו ששרה אמנו הייתה לה באמת, היו לה כוחות במידת ההשתוות, סוד כוחה הוא במה שהיו כולן שווים לטובה, ועדיין אנחנו צריכים להבין מה היה בבשורת העקדה, שגרם לכך שפרחה נשמתה. ולא, היא לא נשארה עם מידת ההשתוות באיזה מין איזון. איזון. מה הפר את האיזון? או במילים אחרות, למה היא הייתה צריכה להיפטר מן העולם באופן הזה מיד לאחר העקדה? כדי להבין את השאלה ולהתחיל להתכנס, רוצה רגע אחד להזכיר את העניין של הר המוריה בפרשה ממקום בלתי צפוי לחלוטין. אליעזר עבד אברהם נשלח לביצוע משימה. רק בשביל להסביר, אליעזר הוא אחד מהאנשים החזקים שהיו אי פעם בעולם. כתוב שכשלבן יוצא אל אליעזר, אז לבן רוצה לשדוד אותו, כך כתוב במדרשים. לבן עושה חשבון, בא בן אדם עם 10 גמלים מגמלי אדוני וכל טוב אדוני בידו. לפי המדרשים זה לא רק שהוא הביא איתו שטר של כל מה שיש לאברהם, שהיה טייקון, שייך ליצחק, אלא הוא הביא דוגמאות, הביא 10 גמלים מלאים תיבות של זהב, כסף, יהלומים, תכשיטים, כל הטוב שיש. לבן יוצא החוצה, רואה 10 גמלים טעונים, רואה את הניצוצים של הזהב והאבנים טובות, הוא אומר, אני הולך, הורג את האליעזר הזה, שודד אותו, יאללה, זרוק אותו בבאר ונגמר. הוא בא לאליעזר, הוא לא מתרשם מהגודל של אליעזר, שהיה אדם גדול וחזק מאוד. אז אליעזר לוקח שני גמלים, כל אחד ביד, מרים אותם למעלה. זה לבן ובתואל ראו את זה, לבן אמר לאבא שלו, בוא נלך עם זה, לא מתעסקים, עזוב, שחרר, זה, עזוב אותו, זה עזוב אותו, איתו לא מתעסקים. כך כתוב במדרש. בכל אופן, מגיע אליעזר, גבה קומה, אחד שיכול להרים גמל לבד חצי טון, עוד תשים עליו עוד 300-400 קילו מינימום יש עליו, וזה הרים שתי טון בכל יד. זה לא אחד שמתעסקים איתו.
זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה.
כן, אז חידושים, אמרתי, יהיו פה חידושים.
שזור הקבוש פעם דיבר על מילה שהוא ניסה להרוג אותו בקישוף, ואז הוא נעמד על המים עם 10 גמלים, והקישוף לא תופס על מים.
יכול להיות, לא זוכר כרגע, יכול להיות, לא זוכר.
כתוב גם במפורש בתורה. כתוב במפורש, הפסוק ב...
בסדר.
יכול להיות, לא מכיר את זה.
מכיר את זה, מכיר.
אבל אומרים שללבן הרי לא היה בנים עד שיעקב אבינו הגיע.
נו, אז מה?
זה לא מילה,
זה
כתוב בתורה. לבן ובתואל. אבא שלו. אז בכל אופן, זה מעלה שאלות. לא, זה שאליעזר היה גיבור זה ברור, כי כאשר כתוב שאברהם יוצא להילחם בחמשת המלכים, אז כתוב שהוא יוצא עם, נכון, עם 318 נערים. 318 זה הגימטר של אליעזר. הוא חזר שהוא יוצא רק עם אליעזר. אז מה אתה חושב שאברהם בן היה אז כבר קרוב ל-100, אז הוא הלך להילחם? זה אליעזר, היה אחד כזה שלא מתעסקים איתו, כל מקום שהגיע זה
טנק,
טנק פלוס, ופשוט הכריע מלחמה. אליעזר היה שר צבא אצל נמרוד. זה לא דברים פשוטים. בכל אופן, כל זה אני מספר לכם לא בשביל להעלל עכשיו את הכוחות של אליעזר, אלא כדי להציג שאלה שמתבקשת. בדרך לעוד שאלה שהתשובה עליה בעזרת השם תיתן לנו את האפשרות לסגור קצוות. אליעזר כזה גיבור, כזה חזק, כזה נפלא מאוד, נכון? נפלא מאוד, יפה מאוד. הוא מגיע, יש לו איזה דיל עם הקדוש ברוך הוא, שחזל יש להם הרבה ביקורת על הדיל הזה, לא ניכנס עכשיו לזה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, תן לי סימן, והסימן הזה שתיתן לי, איתו אני מכריע מי האישה לבין אדוני. מה הסימן? הסימן זה, והיה העלמה יוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השקידי מעט מים מקדר, ואמרה אליי, גם אתה שתה וגם נגמלך אישיו, היא האישה אשר הוכיח השם לבין אדוני. סימן. חזל מהירים על זה, ומה אם הייתה יוצאת איזה סקנה נותנת לו לשתות? חזל כותבים מפורש את הדוגמה הזו. מה הוא היה עושה אז? כן? יש לנו דוגמאות לא מוצלחות מדילים כאלה. יפתח, נכון? יפתח, ויש עוד, וכלב עם מחסה וכו'. יש דוגמאות לא מוצלחות, יש דוגמאות מוצלחות, המדרש דן בהם. באותם אלה שהדוגמאות הצליחו להם, ואלה שלא. אדם לא עושה דברים כאלה, לא עושים דילים כאלה עם הקדוש ברוך הוא. לא עושים דברים כאלה. בכל אופן הוא עשה. הוא מגיע אל הבאר, עומדת שם ילדה בת כמה?
שלוש.
עומדת ילדה בת שלוש. תארו לעצמכם, בא איזה נפיל, 3.5 מטר גובה, אחד שיכול להרים גמל ביד. בסדר? זה לא אדם רגיל. הוא כל הגודל הזה, ילדה בת שלוש, והוא אומר לה, סליחה, אכפת לך לשאוב לי מים? הייתה ילדה, הילדה הכי נורמטיבית, הכי בסדר, הכי זה, הייתה אומרת לו, תשמע, קח את הקט, שב. חבוד, קח את הקט, תשב, קט, חרס, גדול. הוריד אותו לבאר, לעלות אותו מלא מים, לא פשוט. בוא, תפדל, אין שום בעיה, אני מרשה לך להשתמש בקט שלי. זה היה מקסים שהיה מצופה ממנה. מה עושה רבקה? רבקה לא שואלת שאלות, היא לא אומרת לו אולי אתה חולה, תראה למה אתה לא שואל לעצמך, אתה נכה, אתה יש לך פרוטזות, זה לא ידיים, מה הבעיה? מה הבעיה איתך? מה, אתה לא יודע להוריד את החבל? היא לא שואלת שאלות. היא מיד ניגשת אל הבאר, המים עולים לקראתה, הכל בסדר, היא שואבת מים, כך או כך או כך, לאיש הגדול הזה, לעשרה גמלים, גמל יכול לשתות 100 ליטר מים. 100 ליטר מים, שלוק אחד. גלו 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 100 ליטר. 10 גמלים זה
1,200 ליטר.
קוב. מי שלא שאב קוב מימיו לא יודע מה זה. לשאוב קוב, אני אומר לכם באחריות מניסיון, לא מבאר, רק להוציא מים, להוציא קוב, אתה אחרי זה חצי שנה לא יכול להזיז את הגב. חצי שנה. לא הידיים, הידיים זה עובר אחרי שבועיים. אגב, חצי שנה אתה לא יכול לזוז. זה מאמץ פיזי אדיר. אז נגיד, המים עלו לקראתיו. בכל אופן, היא לא שואלת שאלות. היא לא, אין תיאור בתורה ולא במדרשים. גם במדרשים. לפחות מה שאני ראיתי, אני חושב שראיתי את רוב המדרשים בעניין הזה. רוצה להגיד את הכל כי תמיד יש עוד משהו, אבל מה שאני ראיתי, אין שאלה של רבקה, הילדה הזו, שמופנית אל אליעזר, להבין למה אתה לא שואב לעצמך. אתה על הבאר כבר. זה לא באר של אבא שלי. הבאר שייכת לכולם. כך, תדלי, שב. כך תקד, תשב. וכדל, שכמה, כך תקד, בסדר. אני אחכה בסבלנות, עד שתשאב. למה אני צריכה לשאוף לך? אין שאלות. כשהוא מגיע אל הבית שלה, הוא יושב עם אנשי הבית, לבן בטואל, ומספר להם סיפור ארוך, לא ניכנס עכשיו לדיוקים שאפשר דייק מההבדלים בין מה שהיה במציאות לבין מה שהוא מספר להם, יש הרבה מה ללמוד מזה. אבל בכל אופן, אחרי שהוא מספר את כל הסיפור, הוא אומר להם, מסיים, ואתה אם ישכם עושים חסד באמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא, אגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל. קבלו החלטה, רוצים לתת הילדה לבן אדוני לאישה, אני, תגידו לי, לא רוצים, תגידו לי, אפנה על ימין או על שמאל, יפה מאוד. מה התשובה שלהם? ופה תקשיבו דבר, זה פלא מופלא. פלא מופלא. לא, 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 לא. ויען לבן ובתואל ויאמרו, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. שני צדיקי עולם. מהשם יצא הדבר. מהשם. אלה אנשים הכי ירודים בתבל. הכי ירודים בתבל. הכי ירודים בתבל. זה אלה שסוף הפרשה הקודמת, התורה תורחת לספר מי נולד. אומרים חז"ל, בשביל מה התורה תורחת לספר וגם הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור, אחיך, את עוס, את בוז, את כמואל, את בתואל, כי בתואל ילד את רבקה. רצו להגיד, וזה סוד שאתם כבר מכירים, סוד שכתוב בספרים הקדושים, גם אריזה מביא זה, וגם כתוב הזוהר הקדוש בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד איזה מרגלית, איזה נשמה גבוהה מאוד 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 לעולם, אז הוא מצניע אותה בתוך זה, בחזל, במדרשים, זה כתוב בתוך אשפה, בתוך זבל. אדם רוצה להחביא יהלום, המקום הכי טוב להחביא זה במקום שאף אחד לא יחפש. מי יכניס את לזבל לחפש יהלום? שים את זה באיזה סקית של זבל, אף אחד לא נוגע בזה. אף אחד לא מכניס את היד לסקית של זבל. מה עושה הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד יהלום? שם את זה בין בוץ לעוץ לגוץ לבטואל. מקום הכי ירוד, הכי נחות, שאף אחד לא מחפש שם. איפה הקדוש ברוך הוא רצה נשמת משיח? אצל מי הוא נתן נשמת משיח? אצל לוט, ששוכב עם הבנות שלו. נו באמת. מקום להוריד את נשמה כזו גבוהה. אברהם אבינו, ממי נולד? מטרח, טייקון עבודה זרה, טייקון של עבודה זרה, המפעל הכי גדול לעבודה זרה בעולם, אי פעם, והמתלאי בת קרנבו כשהיא בנידה. בר מינן. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. יורדת נשמת אברהם אבינו. אז רבקה, איפה היא יורדת? יורדת שם אצל בתואל. בתואל, למה הוא נקרא בתואל? חז"ל כותבים, רש"י כותב, חז"ל כותבים במדרשים שהוא נקרא בתואל, היה כומר לעבודה זרה, שהוא טבע המנהג, הוא קבע כלל שכל מי שעומד להתחתן צריכה להיבעל לו קודם, כולל הבת שלו. בר מינן. ופתאום הצדיק הזה, הרב בתואל נהיה, מהשם יצא הדבר. מה זה מהשם יצא הדבר? עכשיו, זו שאלה שהיא שאלה שנשאלת, שהמדרש מרגיש בה. והמדרש כמובן שואל את השאלה הזו, מה זה מהשם יצא הדבר? מה זה מהשם יצא הדבר? ויען, המדרש במדרש רבה, פרשה סמך, אות י', ויען לבן ובתואל ואמרו מהשם יצא הדבר. שואל המדרש, מהיכן יצא? מה זה מהשם יצא הדבר? מהיכן יצא? אמר רבי יהושע בר נחמיה בשם רב חנינא בר יצחק מהר המוריה יצא. מה הם מתכוונים שהם אומרים מהשם יצא הדבר? מהר המוריה יצא הדבר. מה זה נקרא שמהר המוריה יצא הדבר? אז אתם יודעים שבמעמד הר סיני, וזו עוד לא התשובה שאנחנו נגיע אליה, זה רק תשובה נוספת. במעמד הר סיני, עם ישראל אמר, הקדוש ברוך הוא הביא את הר המוריה על הר סיני. כך כתוב, ממעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא הביא את הר המוריה אל הר סיני. למה? הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, במעמד הר סיני, עם ישראל אמר נעשה ונשמע. כל הגויים מיד שאלו שאלות. מה כתוב בה? הלך אצל בני אלו. מה כתוב בה? הלך אצל בני אלו. מה כתוב בה? שואלים שאלות. הגיוניים. רוצים לדעת. רוצים קיים. רוצים להגיד לך אם אנחנו מוכנים קיים או לא. תגיד מה כתוב בה. הוא אומר להם מה כתוב בה, והם משיבים מה שמשיבים ולא מקבלים את התורה. עם ישראל לא שואל שאלות. מה אומר? נעשה ונשמע. מה שייך הר המוריה להר סיני? הר סיני, עם ישראל אמר נעשה ונשמע. בהר המוריה יצחק אמר נעשה ונשמע. אברהם אמר נעשה ונשמע. אין שאלות. אין שאלות. אי מהשם יצא הדבר, מה הם רומזים לו? בהר המוריה, כתוצאה ממעשה העקדה, נולדה רבקה. גם רבקה לא שואלת שאלות. יהודי הולך בדרך, אין שאלות. צריך קיים, מקיימים. צריך לבצע, מבטאים. היי, אתה רוצה לשבת וללמוד, זה בסדר. לעלות שאלות בשביל להחכים, בשביל להוסיף לך, זה בסדר. אין שאלות על השם. אין שאלות למה. זה לא אצל יהודי. למה אתה לא לוקח את הקד, תשאב לבד? למה אתה לוקח אותי לשחט? מה עשיתי לך?
כל פעם שקוראים את זה, אתה בדיוק, אתה מתפלא מחדש. היא אפילו לא ראתה אותו, לא כלום, לא היה וואטסאפ, לא כלום. היא מסכימה ללכת למקום אחר, לא כלום, אבל היא קיבלה מתנה.
מהשם יצא הדבר.
היא נפלה מהגמל מרוב שהוא היה חתיך.
זה לא כתוב.
כתוב? למה? כתוב שהיא נפלה.
נפלה מהגמל לא כתוב בגלל שהוא היה חתיך?
זה אדוני.
נפלה מהגמל כתוב שהיא ראתה אותו בדיוק יורד בגן עדן וירד הפוך. ירד הפוך, ירד עם הראש למטה ועם הרגליים למעלה. אבל זה לא הנושא הזה, אני לא רוצה להיגרר לשם, יש הרבה מה לדבר על זה. על מה זה הגמל, מה זה נפלה מהגמל, תראי כמה פעמים נזכר גמל, גמלים, גמליך, בפרשה 18 פעם. 18 פעם גמלים בפרשה. 18 פעם, זה לא בכלי, שהתורה לוקחת מושג וחוזרת עליו, יש מה לבדוק ולראות, זאת אומרת שהתורה מייחסת לו חשיבות גדולה מאוד. המילה שבת בתורה נזכרת בסך הכל 12 פעמים. 12 פעמים. ומה זה השבת? אוהו, מה זה השבת. גמל נזכר בפרשה 18 פעם. בפרשה. לא בכדי, אפשר לדון בזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להתפזר, זה גם ככה מפוזר, אני פרט שאני אשכח איך אני, איך רציתי לסגור את זה. פסיעת הדשמיים. אז עם ישראל לא שואל שאלות, רבקה לא שואלת שאלות, אברהם לא שואל שאלות, יצחק לא שואל שאלות, זה הר המוריה. אבל יש בזה עוד עומק תחת עומק. יש בזה עוד עומק תחת עומק, שהוא אולי העיקר, עיקר הדברים, וצריך לשים לב טוב 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 בשביל וקצת להחזיק ראש בשביל להבין משהו שהוא הוא מופלא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמרנו שעל הפסוק ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל, דיברנו על העניין הזה של בכל. לא אמרנו ש בכל יש כמה פירושים אפשריים בחז"ל, לפחות שלושה שאני ראיתי. בכל שהייתה לו בת שנקראה בכל ומתה. איפה נרמז שהיא מתה? בתחילת הפרשה כתוב שאברהם בא לספוד לשרה ולבכותה, כף קטנה, אז תקרא את זה, אל תקרא את זה לבכותה אלא לויתה ולויתה, לספוד לשרה ולויתה בלי הכף, תוציא את הכף אז יש נשאר ולויתה לבת שלה. יש מן דאמר שבכל, בכל זה בכלל בן, זה רשי, על המקום רשי אומר, בכל גימטריה בן, מלמד שהיה לו בן, 52 זה בן, גימטריה בן, בית נון. ויש מדרש שאומר, שמה זה בכל? שהיה לו הכל, שהיה לו הכל, זה הרמב"ן מביא את זה, השם ברך את אברהם בכל, רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת, רבי יהודה אומר בת הייתה לו, אחרים אומרים בת הייתה לו ובכל שמה, ולפני כן אומר הרמב"ן שהאבן עזרא, האבן עזרא אמר כי היה שלם בכל, לא חסר דבר, זולתי שיראה בנים לבנו. מה היה חסר לו? נכדים. הכל היה לו. היה לו בת, היה לו בן, הייתה לו אישה, היה לו רכוש, היה לו הון, היה לו חברים, היה לו הכל. מה לא היה לו? נכדים. נכדים יצחק לא היו לו. לא היו לו נכדים יצחק. זה היה החיסרון היחיד שהעיב על החיים שלו. זהו, זה מה שהוא פחד ממנו. זה מה שהוא פחד. יש לזה רמזים נוספים, תראו את הרש"י, רש"י אומר את זה במפורש, וגם המדרש אומר את זה, רש"י מביא את המדרש, שכאשר אברהם אבינו חוזר מהעקדה, אז הוא מהרהר בליבו, הוא אומר, מה היה קורה אם הייתי שוחט את יצחק, לא היה לי שום סיכוי לנכדים, שיהיה המשך לדור. והשאלה עצמה היא שאלה מפתיעה. מה זה מה שאתה מהרהר? שמח! הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שיהיה לך זרע. מה יש לך להרהר בדבר הזה? אלא, יש כמה דברים שצריך לדעת. כאשר אברהם אבינו מצטווה על העקדה, תקשיבו שאלה מפתיעה. אברהם אבינו מצטווה על העקדה. בא אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, והאלוהים נישא את אברהם, הוא אומר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. מה כתוב בכל המדרשים? כל המדרשים. תנחום, רבה, כל המדרשים. המדרשים אומרים שמה שקרה שם זה דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם, קח את בנך. אז אברהם שואל אותו, שניים יש לי, איזה אתה מתכוון? הוא אומר לו, את יחידך. הוא אומר, כל אחד מהם יחיד לאמו. אומר, אשר אהבת, שניהם אני אוהב. את יצחק. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להגיד לו? קח את יצחק. למה צריך לעשות את הפימפון הזה? זה השאלה גדולה. זה השאלה שאם לא שואלים אותה, אנחנו לא יודעים לקרוא את התורה. למה בכלל אברהם אבינו שואל שאלות? קח את בנך, קח את ישמעאל, תוריד לו גרזן על הראש שלו. אל תשאל יותר שום שאלה. כמה צרות היו נחסכות לעם ישראל? קח את הגרזן, תוריד לו את הראש. איזה אבא אמינא יש לך לשאול שאלות בכלל? קח את בנך, את מי היית לוקח? את הבחור. מי נקרא בנך? בנך זה קוראים לו לבחור. למה אתה צריך? ככה בהרגש, את זה לא ראיתי כתוב, אבל זה מרגיש לי שאברהם אבינו לא רצה להקריב את ישמעאל. אברהם אבינו רצה להקריב את יצחק. ככה מרגיש. יוצא, למה? כי הוא מוליך עם השאלות למקום עד שיגידו לו את יצחק.
אולי הוא היה תמיד.
עכשיו, למה שבכלל אברהם אבינו, למה שאברהם אבינו, הכי תמים, אל תשאל שאלות, אמר את בנך, תעצור.
אבל איך אתה יודע שהוא ייקח את ישמעאל? הרי הוא אוהב את כל אבא אוהב את הילדים, יש לך בן קצת רע.
הכל בסדר, הכל בסדר, אבל למה אתה שואל? אם אתה לא, אם אתה רוצה לקחת את, אם אתה אוהב יותר את יצחק. אז אל תוביל לשם, אמר לך, קח את בנך, קח את ישמעאל. אם אתה אוהב את יצחק, קח את בנך, קח את ישמעאל. אם אתה לא רוצה לקחת את ישמעאל, אז אתה ממשיך, שואל שאלות. הדבר הראשון שעולה לך בראש זה לקחת, אתה אומר לך את בנך, אתה בן הבכור, מה זאת אומרת? במיוחד אם אתה אוהב יותר את יצחק. אבל אברהם אבינו בתשובות אומר את שניהם אני אוהב. זאת אומרת שלא הייתה לו העדפה לכאורה, אבל אני אומר שיכול להיות שכן הייתה לו העדפה. והוא העדיף לקחת את יצחק כי יצחק עקר. יצחק לא מביא ילדים. יצחק עקר. ובהבטחת הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו זרע ומבטיח לו ילדים. מישמעאל, ישמעאל בן כמה היה בעקדה? ישמעאל בעקדה.
37 ועוד
13. 50. הבחור בן 50 יש לו ילדים כבר. הוא מביא ילדים. למה שהוא ייקח את זה שמביא ילדים? הוא ייקח את מי שאין לו ילדים. מישהו עקר. וחז"ל אומרים, חז"ל אומרים דבר שכולם מכירים, אבל צריך לראות את זה כתוב בשביל להבין, שיצחק היה מסיטרא דנוקבה. הייתה לו נשמה מעולם הנוקבה, נשמה שלא יכולה להביא ילדים לעולם. זה יצחק. תכף ננסה לבאר את זה, קצת. אברהם בעצמו הוא כבר זקן. אתם יודעים מה זה זקן? כתוב, ואברהם זקן בא בימים, נכון? מה, אני צריך שהתורה תספר לי עכשיו שהוא זקן, אברהם? בן 137? בן 140? מה אתה בספר? כתוב בפרשה הקודמת, ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, לא היה לשרה אורח כנשים, אז מה אתה צריך לספר לי כבר אותו שהוא זקן? אני יודע שהוא זקן. לא. כשהוא קיבל יחד עם שרה בנבואה, שיוולד להם יצחק, מה אמרנו? שחזרה שרה לנערותה, חזר גם אברהם לנערותו. חזרו לו כל הכוחות של הנעורים. היא קיבלה רחם, פרסה נידה, וגם הוא חזר לנערותו. מה קורה עכשיו שיש את פרשת את סיפור העקדה, עוברים את סיפור העקדה, הוא חוזר להיות מה? זקן כפי גילו. הוא לא מאמין שהעבד אליעזר יחזור מהשליחות והוא יהיה בחיים. אחרת למה הוא משביע אותו? למה הוא משביע אותו? עבד, נותן לך שליחות. אני נותן שליחות. אני אומר לאדם, כך שטר, תקדש רק אישה מהמשפחה שלי. אם העבד השליח הולך לקדש מישהי אחרת, זה תופס? לא תופס, הוא פגע בשליחות. הוא לא עשה מה שאמרתי. אני אומר לו, לך תקנה מכונית. הוא הולך, קונה סוס. קנה לעצמו, לא קנה לי. זה לא בשליחות שלי בכלל. למה אברהם משביע אותו? שים נא ידך תחת ירכי. אברהם לא מאמין שהוא יחיה. אומר הרמב"ן, כי ראה עצמו זקן מאוד, וחשב בליבו שאם ישלח לארץ מולדתו, אולי טרם יחזור השליח, ילך לו אל בית עולמו. לפני שהשליח חוזר, אדוני אליעזר חוזר עם האישה, אברהם מת. ולכן השביע את עבדו אשר ילך יצחק אחר רצתו. אמר לו, תראה, כדי שגם יצחק יתרצה לפעול לפי מה שאני אומר, אני משביע אותך, תוכל להגיד לו, אבא השביע אותי, שאתה חייב לקחת אישה לבני רק מהמקום מסוים הזה. שלא ייקח אישה מבנות כנען. אברהם לא ימין שהוא יחיה כל כך היה זקן כבר. מה קפץ עליו? מה זה הזקנה הזו שקפצה עליו? מה הזקנה שקפצה עליו? מה? צריך להבין את הנקודה הזו. כדי להבין אותה, אני רק אתחיל לקפל קצת. כדי להבין אותה, אנחנו צריכים להכיר איזה מושג וחצי בחוכמת הקבלה. לא נדאום, זה לא יהיה מורכב מדי, וחלק מהמושגים האלה הם די ידועים כבר. אנחנו יודעים שאברהם נתבשר בהר המוריה שנולדה זוכתו של בנו. הדברים מופיעים במדרשים, מופיעים בחז"ל, מופיעים במפרשים. אברהם נתבשר בהר המוריה שנולדה רבקה. פרשה נ"ז במדרש רבה, כתוב במפורש שעד שהוא בהר המוריה נתבשר שנולדה זוגתו של בנו. בסדר? וכמו שסיפרתי לכם, ערער בדרך, הוא מערער בדרך חזרה, אחרי ערעורי דברים, מה זה שכתוב, היי אחרי הדברים האלה, אחרי ערעורי דברים שהיו שם, מי מערער? אברהם ערער, אמר אילו מת בהר המוריה, אילו מת יצחק בהר המוריה, לא היה מת בלא בנים, איך זה יכול להיות דבר כזה? ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אתה צריך, כבר נולד זוגו של יצחק. תרגוע, נולדה לו בת זוג, אתה לא צריך לדאוג יותר. יהיו נכדים, יהיו בני בנים. יושלם לך הבקול, הבקול יושלם לך. עכשיו אתה תהיה גם עם נכדים, כן, יפה מאוד. מה היה סוד סוד העניין? סוד העניין היה ששרה, שרה היא הייתה הצד הנקבי, צד הגבורות של אברהם אבינו. ראינו את זה לאורך כל הדרך. אבל בעיקר הדבר נראה במה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. מה שרה אומרת לו? גרש את בן העמה. כי לא ירש בן העמה. כן? היא מאוד תקיפה. כן? עשתה את זה כאשר היא מענה את הגר בפעם הראשונה שהגר בורחת, והיא עושה את זה עכשיו בגירוש ישמעאל, שהיה בנו הבכור של אברהם אבינו, מהגר, שמי נתן את הגר לאברהם? שרה בעצמה, ועכשיו היא מאוד גרש. הגירוש הזה הוא נגד המהות של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא חסד, עמוד החסד, מרכבה לחסד. החסד זה המהות שלו. הוא לא מסוגל לגרש. לגרש זה להתנתק, לגרש זה לשלוח אותו עם חמת מים ומעט לחם למדבר. זה בלתי אפשרי לאדם שהמהות שלו היא חסד לגרש באופן הזה. בלתי אפשרי. והוא לא, הוא באמת לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה, וכמו שהתורה מעידה, זה מצער אותו מאוד. כן, ככה התורה מעידה. התורה מעידה בפרשה הקודמת, פרשת וירא. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על הודות בנו. הוא מאוד לא רוצה את זה. אלא מה? יש ציווי של הקדוש ברוך הוא. כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה. מי מעמיד את הדינים, את הגבולות לחסד של אברהם אבינו? שרה. שרה. יפה מאוד. אומר האריזל, שיצחק אבינו, גם הוא היה סתרא דנוקבה. צד הנקבה. הייתה לו נשמה מעולם הנקבות. מעולם הגבורות, יצחק שהם הגבורות כאן, הוא יודע שהם בחינת הנוקבה, אומר האריזל, והשם פקד את שרה. למה כתוב והשם פקד את שרה, ולא כתוב והשם פקד את אברהם בשרה? פקד, זה נתן להם זרע. גם לאברהם, גם לשרה. למה את שרה? כי יצחק, שנולד מהצד של שרה, מהסיטרה של הנוקבה, כמו שהיא. מה זה? מה שגרם ליצחק העקדה הוא להיותו, רגע, אז הוא היה בחינת נוקבה, לא מוליד, הוא לא מוליד. כי לא אחרת הייתם צריכים לשאול שאלה יסודית, אם יצחק מוליד. בכלל, למה אברהם אבינו לא מקיים את המשנה באבות של בן 18 לחופה? לוקח בגיל 18 את יצחק, לשטחן הכי טוב בארץ, אומר לו, לך תמצא לבני ליצחק אישה, הוא הגיע לגיל 18. כתוב במשנה, בגיל 18 לחופה. למה? למה הוא חכה כבר עד גיל 37? אלא גם אברהם אבינו יודע שיצחק הוא עקר, הוא לא יכול להוליד, אין לו יכולת הולדה, כי הוא מסיטרא דנוקבה, אין לו נשמה של זכר. אין לו נשמה של זכר. בלי להבין כרגע מה זה אין לו נשמה של זכר. אני רק אומר לכם, בצורה הכי פשטנית, אבל בצורה שהיא יותר מובנת, שהוא היה כולו בצד הדינים. אצל יצחק הכל היה בגבול, בצמצום. בצמצום. אצל יצחק הכל היה קו אחד של אור, לא מתפזר לשום כיוון, לכן הוא לא יוצא מן הארץ, הוא עולה תמימה. לכן כל ההנהגות, הוא מסוגל להישחט על המזבח ולהגיד לאבא שלו, חזק את מעשרי אבי, שאני לא אזוז בטעות ותפגם השחיטה. אני שמח ללכת להישחט. שמח. מי יכול להגיד אני שמח ללכת להישחט בגיל 37? מי שלא מעניין אותו שום דבר חוץ מהנקודה שאותה הוא רואה. גבורה, אתם זוכרים מה שדיברנו פעם על מה זה גיבור. גיבור זה אחד שיכול לראות נקודה ולהתעלם מיתר העולם. הנקודה של יצחק זה כל העולם הזה זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אם כל העולם זה הקדוש ברוך הוא, והתיקון זה להגיע לקדוש ברוך הוא, אז בוא תגיד, תן לי להגיע לקדוש ברוך הוא כבר. מה אני צריך לחיות חיים שלמים 180 שנה? לא צריך. גיל 37 שחת, נגיע לקדוש ברוך הוא, וזהו, שלמנו את החיים. זה סיטרא דנוקבה. אחד כזה לא רוצה, לא יכול, ואין לו את הכלים לקיים זוגיות. הוא לא מעוניין. הוא עכשיו, יש לו מטרה אחת. אין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו אחד שוורקוליק, הוא אוהב את העבודה, אם הוא אוהב את העבודה יותר מכל דבר אחר, וכל מה שמעניין שזה רק העבודה, אז לא תהיה לו זוגיות, הוא לא יהיה אבא, הוא לא... שום דבר לא יהיה. שום דבר לא יהיה. למה? כי יש לזה נקודה אחת שם, באיזה מקום. זה היה יצחק. מה קרה בעקדה? חז"ל אומרים שבעקדה עלתה הנשמה של הנוקבה, וירדה נשמה של דוחרה. זכר. ברגע שהוחלפו הנשמות, הוחלפו הנשמות, אז עכשיו הוא יכול להוליד, מיד אפשר לספק לו את הכלי להולדה, זו רזקה. המשלימה שלו. מה קרה בעקדה? עלתה הנשמה של יצחק. רב שלום אליקר ליבך אומר שהוא ראה שם בשמיים, זה מבוצץ על האיל ביצל, על גדולי ישראל. שהוא ראה שם בשמיים, הוא ראה את הנשמות של כל מוסרי, גם השפת אמת מביא את זה. שהוא רואה את כל מי שמסר את נפשו אי פעם בעם ישראל, כל המכבים הגיבורים וחיילי צהל, וכל מי שמסר את עצמו על קידוש השם, הוא אמר בשביל אלה, בשביל שאלה יבואו לעולם אני רוצה לחיות. וככה זה היה. בכל אופן, עלתה הנשמה הנקבית, נשמה של הדין, הוא התקלל עם אברהם, זה סיפור העקדה. פעם אחת אברהם התקלל איתו, פעם אחת התקלל בחף, ופעם הוא נכלל באברהם. איפה רואים את זה? תראו בלשון התורה בסיפור העקדה. זה כשקוראים את זה בעיון, זה ממש ממש ברור, ממש. כתוב שהם הולכים בדרך, אל העקדה, אז יצחק שואל אותו ככה. ויאמר יצחק אל אברהם אבי ויאמר אבי, ויאמר הנני בני. אומר לו יצחק, אתה אני דין, אתה חסד, איך אתה הולך לעשות דבר כזה? אומר לו, עונה לו אברהם, הנני בני, נעשיתי גם אני קצת דין, קיבלתי קצת מהדין, הנני בני, נעשיתי בני. לפני כן, ויבוא אל המקום שם על האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, עושה לו את העקדה. מה זה לעקוד? זה לקשור. הוא עוקד את הדין, דהיינו מכניע את מידת הדין של יצחק במקצת, וכשמסתיים את העקדה, אומר הכתוב, שהוא לוקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. העיל הזה, כתוב בספרים שהוא היה בעיל הזה נשמה מגולגלת, נשמת חווה ממנו. בעיל הזה היא נשמת חווה, והתיקון שכל העקדה, כל סיפור העקדה, אם תרצו אני מראה לכם את זה כתוב, כל תיקון סיפור העקדה זה התיקון של אדם, חווה והבל. אדם חווה והבל. למה הדבר הזה צריך תיקון באופן הזה? לכן אגב הבל זה גימטריה 37, הוא היה בן 37 בזמן העקדה, לא, זה לא סתם. עשה לעולה בני, אומר האריז"ל, זה אותיות הבל, נוטריקון הבל. גם הבל היה בגבורות. והלכו שניהם יחדיו, בכל מקרה, בפרשת העקדה שכתוב והלכו שניהם יחדיו, זה התקללו זה בזה. והלכו שניהם יחדיו, התקללו אברהם ביצחק, ויצחק באברהם. יפה מאוד. אומר, ועכשיו תראו את הפלא הגדול. אומר, האור החיים הקדוש, על מה זה שנאמר, בן לשרה אשתך בפרשת וירא, שבא מצד הנוקבה, ולסיבה זו הוא צריך לעקדה, וידוע הוא, כי זו סיבת מיתת שרה. למה מתה שרה? לפי מה שכתבתי, כי הקפיד השם על שחיקת שרה וקיים את הגזירה שלא תלד שרה אלא בן מסיטרא דנוקבה. כי אומרו, אבל שרה אשתך יולדת. הוא לא אומר לאברהם אתה יולד. הוא לא אומר, אלא מה? זה בן לשרה. הבן הזה שיוולד הוא יהיה לשרה. שרה עם סיטרא דנוקבה, גם הוא יהיה מסיטרא דנוקבה. למה? כי היא צחקה. הקדוש ברוך הוא הקפיד עליה לצחוק. ויעש השם לשרה כאשר דיבר, וידוע הוא כי הדיבור קשה הוא, ושלא ילדתו שלם בשלמות הצריך, ונתגלגלו הדברים, ונפטרה שרה מסיבה זו, ולדרך זה קיום ההבטחה. זאת אומרת ככה, מי שלא הבין את האור החיים הקדוש הזה, יש לנו
ברוך השם, אתה אמרת זקנה, למה המילה זקנה?
רגע, יש לנו את העניין של שנייה אחת, יש לנו את החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, יש לו ספר נקרא דבש לפי, בערך, הוא מסודר לפי ערכים, לפי א' ב', בערך של שרה אימנו, הוא כותב את הדבר הבא, וזה פלא מופלא, וזה סיימנו. ותכף נענה גם על הזקן. שרה אימנו עליה השלום, כשהולידה יצחק עליו השלום, באה לו נשמה דנוקבה. הסברנו. וקודם הקדע היה דבוק בשרה, שהיה להם נשמה אחת. מאיפה יצחק קיבל את הסיטרה דנוקבה? משרה. היא הייתה דין, והוא היה דין. ומזה הטעם, כאשר פרחה נשמתו ממנו, מתה גם כן שרה. הלו אנחנו יודעים שאברהם העביר את הסכין, נשמתו של יצחק פרחה. איך אנחנו יודעים את זה? הנה ריח בני כריח השדה אשר ברחו אביו. כשהוא הולך לתת את הברכות, אז הוא מריח, כשיעקב נכנס את ריח גן עדן, אומר, הנה ריח בני כריח השדה אשר ברחו אביו. מאיפה הכיר יצחק את ריח גן עדן? הוא היה שם. עלתה הנשמה שלו למעלה, מיד מה עולה איתו? נשמה של שרה. ומטעם זה שהיה להם שורש אחד. הרב קורבן שבת בדף ג' פרש בזה כמה עניינים נעים. והרחיב הדבר, כי שרה גלגול חווה, כידוע, ושם כבוד הרב הנזכר כי נשמת יצחק שפרחה בעקדה הייתה נשמת חווה עליה שלום, ואשת ניחה פרחה נשמת חווה ונכנסה בעיל ונשחת. ממילא מת השרה דהייתה גם כן נשמת חווה, כמו שאנחנו מכירים בשיעורים בשנים קודמות, שהאימהות תקנו את חטא חווה, שרה תקנה את חטא חווה, רבקה וכולי, בעיסה, בנר ובנידה, נכון? שלושת הדברים האלה, ענן זה תיקונים של מה שהיא כנסה מיטה לעולם, פגמה בחלתו של עולם, זה העיסה, ו... לא, אז זה חלה נידה ונר. חלה נידה ונר. כן, יפה מאוד. ואברהם אבינו עליו שלום, גם הוא ידע זה, ולכן כתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה. מאיפה הוא ידע ששרה מתה ובכה שלושה ימים? הוא ידע שברגע שיצחק עולה, הנשמה של נוקבה של יצחק עולה, מה קורה באותו רגע בבאר שבע, בחברון? גם נשמת שרה עולה. היא מתה. דעל מנת כן כשבא, וכשפרחה נשמת יצחק ידע ששרה תמות, ואפשר לרמוז, ותמות שרה וכו', ויבוא אברהם לספוד לשרה, ויבוא, המילה ויבוא, ראשי תיבות, ונשמת יצחק בתוך איל, וו, נשמת, ונשמת כן יצחק י' בתוך ב' איל א' ויבוא, שהכל שורש אחד לזה. זאת אומרת, יוצא שכאשר נשמת יצחק אבינו פרחה גם נשמתה של שרה, פרחה נשמתה של שרה, שזה תיקון לחטא חווה, וממילא כשהיא פורחת הנשמה אברהם אבינו יודע מזה. אם אברהם אבינו יודע מזה, אז יש לו את הבסיס לבכות שלושה ימים, ואז להגיע ולספוד קודם, כי הוא כבר בכה. נשארנו עדיין בשאלה...
זקנה.
לא, עוד רגע, עוד לפני הזקנה. מה זה העניין ששרה התלטלה? למה לקח לשרה... מה זה התלטלה ששרה עברה? אמרנו שווין, היא איתנה, היא מאוזנת. מה גרם לה לטלטלה? יש בחילה עוד שלוש דקות. יש גמרא בסנהדרין פיתת. הגמרא בסנהדרין שואלת שאלה חובה. אומרת, אתם יודעים שכדי לאנוש מישהו צריך קודם להתרות. להתרות בעדים, לעשות לו התראה. אתה לא יכול לאנוש אין, מת, אין, מעניש, אין עונשים טרם שמטריעים. קודם כל צריך להטריע. מה קורה אם נביא שקר? נביא שקר, הוא אומר בעוד חודשיים יקרה ככה וככה. עכשיו, יכול להיות שבעוד חודשיים באמת, הורגים אותו, נביא שקר הורגים אותו. אבל איך אתה יודע, איך אתה יודע אם הוא נביא שקר? אתה מחכים חודשיים, רואים, קרה מה שהוא אמר או לא קרה מה שהוא אמר. יופי. עכשיו אני צריך לתת לו התראה. איך אני יודע היום אם הוא יהיה נביא שקר בעוד חודשיים? איך אני נותן לו התראה? אומרת הגמרא יסוד. אומרת הגמרא, בזמן שהנביא היה מתנבא, הנביא הראשי היה מתנבא, אז באותו רגע היו כל הנביאים שבדור מקבלים נבואה דומה. לא באותה לשון, לא באותו סגנון, הנביא הראשי היה מקבל סגנון יותר גבוה בצורה יותר מזוכחת, אבל כולם היו מקבלים נבואה דומה. כמה נביאים היו בעם ישראל? אנחנו מכירים 48 שרשומים בתנ"ך. אבל היו כפליים יוצאי מצרים נביאים, 1,200,000 נביאים, זה בתקופה קצרה יחסית. זה כל דור היו בו אלפים של נביאים, אלפים. עכשיו תבינו טוב. אברהם מקבל בנבואה לכאורה שהוא צריך להקוד את יצחק. נכון? אז אותו רגע מה היה צריך לקרות? שכולם מקבלים את הנבואה הזו. מי הייתה נביאה יותר גדולה מאברהם? שרה. כשבא אליה הזקן ואומר, בעלך לקח לשחוט את יצחק, שרה אומרת, בעלי השתגע. כי אם זו הייתה נבואה, גם אני הייתי מקבלת אותה. זאת אומרת שהוא נביא שקר. זה הטלטלה. זה לא אירוע, זה כל החיים חייתי בשקר. כל החיים חייתי בשקר. כל מה שעברתי וכל מה ש... משכתי אותו כל שקר. למה? כי הוא נביא שקר. אני לא קיבלתי את הנבואה. אם הייתה היה מקבל באמת נבואה, ונבואה יורדת לעולם אצל כולם, שאחרת אי אפשר היה להטרות בנביא שקר. נביא שקר, אנחנו יודעים שהוא נביא שקר היום. הוא אומר, בעוד חודשיים, השמש לא תזרח. אף אחד לא קיבל את הנבואה הזו. אומרים לו, תשמע, תדע לך, נביא שקר אתה, ואם לא, זה לא יקרה, הורגים אותך. או תחזור בך מיד. מטרים.
למה כאשר יאמר לו תגרש את בן העמה הזאת הוא לא ירש עם בני? למה גם הוא לא קיבל את הנבואה?
זה לא נבואה. זה לא נבואה.
משם למדו שהנבואה היא גדולה מלבואה.
לא, מה פתאום, זה לא נבואה. זה משמע בקולם. זה שהקדוש ברוך הוא אומר שמע בקולה, אז למדו שהיא גדולה ממנו. הוא תפל לה בנבואה. לא, היא לא קיבלה את זה בנבואה. התגרש בן העמה זה מדעתה. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. רש"י אומר שהיא גדולה ממנו בנבואה. הבנתם את הנקודה עד עכשיו זקנה. מה העניין של, מה זה שהוא בוחר שהיא זקנה? זה פשוט. אם אני לא רוצה לבכות כדי לא לקבל, כדי שאנשים לא יגידו שאני בוכה ומצטער ומתחרט על כל מה שקרה, אז אני חייב להמציא איזה תירוץ. מה אני אומר? תשמעו, חבר'ה, אני בוכה קצת, כי בכל זאת היא עשתה את שלה, היא חייתה... חייתה 127 שנים, בלי עין הרע, שיותר צעירים ממנה לא ילכו מהעולם. בכל אופן, דור צריך לפנות את המקום לדור הבא. נו, שואל, בוכה קצת. זה היה הרעיון. יהי רצון שנזכה, עזרת השם, קודם כל, ללכת בדרך של השתוות. שכל הימים שלנו יהיו שווים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, שנדע להגיד על הכל, הכל לטובה. שנדע לנהל את החיים שלנו ושלא ינהלו, שהחיים לא ינהלו אותנו, עזרת השם, הכל בדרך הישר והטוב. אחרי כן, שנזכור לא להצטער אף פעם על דבר מצווה או על ניסיון שעברנו. אף פעם לא להצטער. תמיד להודות לשם על הניסיון או על דבר המצווה שהוא זיכה אותנו, גם אם זה כרוך בטרחה יתרה. גם אם זה כרוך בטרחה יתרה, לא להצטער על זה. ברוך השם, יש ניסיונות, תמיד טוב. דבר אחר, שאדם ידע לעולם שהתורה הקדושה היא לא סיפורים באלמה. כל מילה מדוקדקת. כל מילה, מילה מדוקדקת. אם יש פה איזה מילה שקוראים אותה, אנחנו מחליקים על זה, אנחנו רגילים. וברכת אברהם בכל, הייתה לו בת. בכל, בכל שמה. נכון, כי היא מתה. אגב, זה עכשיו מובן למה רש"י כותב, למה רש"י כותב בכל גימטריה בן. כי אלו, אלו, מה אתה צריך לספר לי שהיה לו בן? פה בפרשה עכשיו אתה מספר לי שלאברהם היה בן? פרשה קודמת הוא נולד ונעקד כבר הבן. מה אתה אומר לי בשם ברכת אברהם והכל? בן? מה, אני לא יודע שיש לאברהם בן? אלא מה? שעכשיו הוא קיבל נשמת בן. יצא הנשמה של הנוקבה, והוא קיבל עכשיו נשמת בן, אז עכשיו יש מקום להגיד את זה. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, בנייה בית המקדש במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה את הדרך.